היי, אני קרן צוריאל.
אני אורי פסובסקי. הגעתם לכמוסה, הפודקאסט מבית כלכליסט, שבו נביא לכם מדי שבוע את האנשים והרעיונות הכי מעניינים שיש. בואו נתחיל.
אורי, תשמע סיפור. לא מזמן, ביום שבת, החלטנו לאכול צהריים בשוק שרונה. יצאנו מהבית מאוחר יחסית ב2:30, והיינו בטוחים שנגיע אחרי שיא הבלגן של שעת ארוחת הצהריים. אבל כשהגענו, נתקענו בפקק ענק בתוך החניון, וזה הזוי. יש שם מין רחוב תת-קרקעי עצום, עם עשרות קומות של חניונים, והכל פקק אחד גדול.
וכל אחד מאיתנו מכיר חוויות כאלה. יש להם סיבה פשוטה. אם בשנות ה-80 היו פה בערך 4 מיליון אנשים, היום כבר יש כאן יותר מ-8 מיליון אנשים. אנחנו המון אנשים שמרוכזים במקום קטן יחסית, ומתחיל להיות פה צפוף ולא נעים. על הכביש, בבתים, בחופי הכנרת, בבתי המשפט, בתורים ל-MRI ולרופא האוזניים.
אז השבוע נדבר עם פרופסור אלון טל על היום הלא כל כך רחוק שבו היו בישראל 15 מיליון אנשים.
שמי אלון טל. אני היום משמש ראש החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, ואני תמיד מגדיר את עצמי אקטיביסט כלוא בגוף של איש אקדמיה.
אלון טל נולד בצפון קרוליינה, ועלה לארץ בגיל 20. הוא התגייס והשתתף במלחמת לבנון הראשונה, וכשהשתחרר החליט שהוא יתרום למדינה אם הוא יעסוק בתחום הסביבתי, שכמעט לא היה קיים אז. הוא עשה דוקטורט בהרווארד, וכשחזר לארץ הקים את אדם טבע ודין, שהפך לאחד הארגונים הירוקים הפעילים והמשפיעים בישראל. הוא התגורר שנים ארוכות בקיבוץ קטורה בערבה, וקיבל אות מפעל חיים ביום העצמאות ה-60 למדינה לפני 10 שנים.
ב-2006 החלום הסוציאליסטי של אשתו נגמר והמשפחה עברה למודיעין. היום הוא ראש המחלקה למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. לאורך השנים, מתוך העבודה שלו, הוא השתכנע שהבעיה הכי גדולה היום בישראל היא התפוצצות האוכלוסין.
בואו נתחיל מההתחלה. אנחנו בימי כ"ט בנובמבר, 70 שנה, ו-70 שנה פחות או יותר, כשהקימו את המדינה, היו מיליון אנשים בארץ ב-1950, 2 מיליון ב-1960, 3 מיליון ב-1970, וכן הלאה עד 8.6 מיליון אנשים היום. העלייה הזאת היא גיאומטרית, ואנחנו כולנו מבינים שבמערכת סגורה, גידול אינסופי הוא לא ניתן. ובאמת הייתה תקופה, אני חושב שהעלייה כזו הייתה מוצדקת מבחינה גיאופוליטית. מדינת ישראל הייתה באמת דלת אוכלוסין, היו ספקות בקרב הציבור הבינלאומי, או הקהילה הבינלאומית, עם הריבונות היהודית, מדינת ישראל היא מוצדקת, והיינו צריכים לקבוע עובדות בשטח. היום, שאנחנו מדינה הצפופה ביותר בין מדינות המערביות, החשיבה הזאת היא כבר לא רלוונטית. המאזינים יודעים בדיוק למה אני מתכוון, כי הם גם כן יושבים בפקק ואומר, אוף, אני כבר לא אגיע לחתונה בכלל, כי אני בעיכוב של 1.5 שעות, כי הייתה איזו תאונה. או הילד שלי בכיתה עם 41 ילדים, הוא זקוק לקצת יותר עזרה, הוא לא יקבל את זה, כי המורה המסכנה הזאת בקושי יכולה להיות שוטרת, מה כל שכן מחנכת. או מישהו שמגלה שהאימא שלהם שצריכה טיפול רפואי מוצאת את עצמה במיטה במסדרון, כי בתי חולים בארץ הם ב-130% תפוסה. כלומר, איפה שלא תסתכל, תראה שאנחנו הצלחנו לעבור את התשתית מבחינת האנושית, ואנחנו לא צריכים לסגור את הפער, והמצב מבחינת איכות חיים הולך ומדרדר.
אבל יש לנו את כל הנגב, שליש מהמדינה, אומרים שהוא ריק, המדינה מוכנה לשים תקציבים, בוא נעיש את הנגב.
אני בתור אחד שהיה הרבה שנים תושב בערבה, וגם רוב שנותיי כאיש אקדמיה באוניברסיטת בן גוריון, מאוד תומך במעבר לנגב, אני חושב שזה הכרח אקולוגי קודם כל, אבל אני גם מציאותי. וחלפו ימים שאפשר לקחת מהגרים מהנמל בחיפה ולזרוק אותם בירוחם. אנחנו, לשמחתנו, לא מדינה שמכריחה אנשים, והבנות שלי שגדלו בנגב, שאוהבות את השמיים ומרחבים הפתוחים, רוצות לחיות בתל אביב. ולכן, הלוואי, עוד מעט אנחנו נראה הכפלת האוכלוסייה של ישראל, עוד 8 מיליון אנשים ב-30 שנים הקרובות. הלוואי וחצי מהם יעברו לנגב, שבאר שבע כן תהפוך לפיניקס וכו'. אבל גם הנגב לא רק כפי שראינו, וגם עם הנגב, מדינת ישראל היא המדינה הצפופה בקרב מדינות ה-OECD.
ואנחנו עכשיו בתוואי שאם אנחנו שומרים על שיעור הילודה כפי שהוא, אנחנו בדרך ל-15 מיליון אנשים.
בהחלט, אנחנו גדלים בשיעור של 2% לשנה. בואו נסביר לך מה המשמעות של הדבר הזה. יש אתגר בינלאומי שנקרא שינוי אקלים. כלומר, כדור הארץ מתחמם, ואנחנו חייבים להפחית בפליטת גזי חממה, אותם גזים שיוצרים את האפקט החממה שנקרא, מה שנקרא. והנה, מגיע ראש ממשלת ישראל, ביבי נתניהו, לפריז, בנובמבר 2015, פעם ראשונה שראש ממשלה מגיע לכנס בינלאומי חשוב של האום בנושא סביבה, ומכריז, אנחנו עושים את חלקנו, כי הוא באמת מחויב לנושא. ואנחנו נצמצם פליטות לנפש ב-26% עד שנת 2030. דבר מרשים כמעט הירואי, ואני מברך על זה. רק מה? תפתחו טבלת אקסל ותראו מה המשמעות של גידול אוכלוסין כאשר אוכלוסייה גדלה ב-2%. וזה אומר שבפועל אולי נצמצם ב-26%, אני לא בטוח והלוואי, אבל אוכלוסייה תגדל ב-35%. כלומר, סך הפליטות יעלה ב-9% בזמן שמדענים אומרים שחייבים לצמצם ב-60%. אנחנו מוצאים את עצמנו על איזשהו הליכון שככל שאנחנו רוצים יותר ויותר מהר, זה לא יעזור מכיוון שהזרם הוא כזה חזק, ואנחנו חייבים לשנות כיוון.
בואו נתעכב שנייה לנקודה הזאת. כלומר, הזכרת את זה שצפוף בבתי חולים או בכבישים. לכאורה הממשלה היום, השרים בהתלהבות מכריזים הדברים שהם כן עושים בכיוון. הם סוללים עוד כבישים או בונים עוד דירות, כי חסרות דירות בארץ. מבחינתך אלה צעדים בכלל בכיוון הנכון?
אני חושב שכדי לשרוד פה ובאמת להבטיח איזשהו עתיד לילדינו פה, חייבים לפעול בשני מישורים. אחד זה נקרא אדפטציה, הסתגלות, וזה באמת חייבים לצופף את הערים, אנחנו רוצים כולנו שילדים שלהם יוכלו לקנות דירות וכו', אבל זה לא מספיק, והבעיה עם התפיסה הקיימת היום במשלה היא שהיא לוקחת כנתון שהאוכלוסייה תכפיל את עצמה וזה טוב, ושזה שכל יום עצמאות מפרסמים את המספר החדש לתושבים וחגיגה. אני שמחתי מאוד לראות דוח לאחרונה ביולי של המועצה הלאומית לכלכלה, בה הם מדברים על העלייה צפויה, כמובן בקשישים, מבוא מ-1 מיליון לשני מיליון קשישים, גם הציבור החרדי יגדל ב-20 שנים הבאות מ-11% ל-20%, או בעיקר במספר התושבים. ולא שמעתי שם את צהלה של שמחה, שמעתי דאגה, ואני חושב שזה נכון, מכיוון שכמעט כל אינדיקטור מצביעים על ירידה באיכות החיים בהרבה מנושאים, וזה לא רק הזמן שזה לוקח להגיע לתל אביב לעבודה בבוקר, וזה לא רק ההמתנה לקבל פסק דין בבית משפט, איפה שלא תראה, אני חושב, בטח ובטח בתחום של איכות סביבה, אנחנו הולכים אחורה בגלל הצפיפות. עברנו את מה שאני קורא, הכושר הנסיעה האופטימלי, אותו מספר אנשים שתוספת מוסיפה לאיכות החיים. אני באמת סבור שזה הפוך.
כרגע המדיניות הממשלתית היא כן מעודדת ילודה, נכון? תקן אותי אם אני טועה.
אתה צודק מאוד. באופן אובססיבית כמעט, ממשלות ישראל לדורותיהם, בעצם מאז שבן גוריון אימץ את ההמלצות של רוברטו בקי, גדול הדמוגרפים אותה תקופה, אנחנו באמת משלמים לאנשים לעשות ילדים. זה מתחיל עם מענק הלידה כשיוצאים מבית החולים, דרך קצבאות ילדים, דרך פטור בארנונה למשפחות גדולות, דרך עדיפות בדיור ציבורי, והרשימה ארוכה מאוד, ויש כל מיני השלמות בתשלומי סעד שבאמת מוסיפים. אני חושב שבאמת כפי שאמרתי, אולי היה לזה היגיון בשנות ה-50 ו-60, וזה היה יעד לאומי לגיטימי להאיץ ככל שניתן את הגידול באוכלוסייה. היום זה טירוף. אלה מה שנקרא, לדעתי, סובסידיות מעוותות. תשלומים ממשלתיים שמקדמים מטרה לא ראויה מבחינה ציבורית. וכשאנשים באים אליי ואומרים, תשמע, זה לא בסדר מה שאתה אומר. אתה בעצם אומר, אתה מנסה לכנס אצלנו לחדר המיטות ולטיף לנו מה לעשות. אני אומר, להפך. אני רוצה להוציא את ממשלת ישראל משם, שהיום היא מחלקת כסף, ואומר, תעשו עוד ילדים, ופריון חוץ גופי, וכל הדברים האלה. לא, אנחנו חייבים להרגיע ולהבין שהמדינה היא צפופה, ומי שרוצה לעשות יותר ילדים יכול, אבל שיממן את זה בעצמו. אנחנו כציבור לא מסוגלים וגם לא צריכים.
זה הופך אותך לאויב הציבור, מה שאמרת עכשיו.
אני חושב שככל שאנחנו מדברים על זה, יותר אנשים משתכנים שזה ככה. הרי בפועל, היום בישראל, כשאנשים מסתכלים על המציאות, הם מבינים שזה לא יכול להמשיך ככה. לפני שנה, 50,000 ישראלים נסו לכנרת וחזרו הביתה, כי החזירו אותם, כי אין מקום שם. מה קורה בכל החגים הגדולים, יום עצמות, פסח, זה, אין מקום בעין גדי, תחזור הביתה, יער בן שמן מלא, אל תבוא. אנשים מבינים שזה לא יכול להיות. זה מבחינה אינטואיטיבית. אבל אני גם חושב מבחינה מוסרית, אנשים מבינים שמה שקורה היום זה מטורף. הרי יש לי חברים שלא עושים ילד שלישי או רביעי, כי הם לא עומדים בעלויות. הרי זה יקר לגדל ילדים, האורטדנט והחוגים, וכל הדברים שאנחנו רוצים לתת לילדינו. אבל מה קורה? הם משלמים מיסים כדי לסבסד את אותם משפחות של 10 ו-12 ילדים, שהם לא לוקחים בחשבון שום דבר, ועושים הרבה ילדים כדי שאחרים יממנו אותם. זה לדעתי בלתי מוסרי, ועל זה אנחנו חייבים לתת את הדעת.
וזה אנשים אבל שגם עושים ילדים מסיבות אידיאולוגיות, כלומר אתה נאבק פה לא עם רציונל, אלא עם אידיאולוגיה של איזון דמוגרפי, של ילדים שווה חיילים.
אני חושב שיש בהחלט אלמנט תרבותי להחלטות רוב משפחות לעשיית ילדים, אבל בואו לא נפחית בחשיבות של השיקול הכלכלי. ב-1965, הציבור החרדי, יש לו שיעור ילודה של 2.6 ילדים למשפחה, בדיוק כמו בני דודים החילוניים. מה קרה? הייתה מדיניות ששילמה הרבה כסף, והפכה משפחות גדולות להיות כדאית מבחינה כלכלית. וברגע שזה קרה, התרבות הלכה אחריה. ב-2003 יש שר אוצר שאומר, רגע, זה לא יכול להמשיך, קצבאות בכיף כזה, פוגעות במוטיבציה לעבוד וכו', והוא מקצץ ב-50%. מיד, שיעור ילודה בקרב הציבור החרדי יורד מ-7.5 ל-6.5 ילדים, ובבדואים מ-7 עד בערך 5.5. ומי היה שר אוצר? אז זה ביבי נתניהו. אולמרט נותן ויתורים, אבל 2013 שר אוצר חדש. אותה מדיניות, יאיר לפיד. מי הם שני מועמדים המובילים לראשות הממשלה? זה לא טענה הזויה של אלון טל מחבק עצים שדואג. לא, אנשים רציניים מבינים שמצב הנוכחי הוא unsustainable בעליל. והשאלה היא, אם אנחנו בתור ציבור ניתן גיבוי ונשלח מסר לאותן מפלגות שאנחנו רוצים שזה יהיה נושא פוליטי, מכיוון שהיום הקונסנסוס הוא כזה, או לפחות התפיסה היא בקונסנסוס, שאסור לפתוח את הסוגיה הזאת, מדובר בפרה קדושה, וכל הדברים שהזכרתי קודם, אבל לא, אלא זה לא המצב האובייקטיבי, ואנחנו חייבים להגיד את האמת, ממסקרים שאני ראיתי, כשדיברתי בטלוויזיה, והתחיל לבדוק, כשליש מהציבור כבר שמה, ואם יקומו כמה מנהיגים גדולים, ויגידו, הוא צודק, אלון טל, ולא רק, הוא תנועה גדולה של אנשי האקדמיה שהם באמת בכל תחום ותחום מצפיעים על הפגיעות הקשות באיכות החיים כתוצאה מצפיפות, לדעתי יחוד פה שינוי ומהר מאוד.
אתה פוגש פוליטיקאים? אתה שומע נכונות לאמץ את הרעיונות האלה?
אני פוגש פוליטיקאים, זה תלוי, יש כאלה שהם יותר אמיצים, יש כאלה שמסכימים איתי, אבל אסור לדבר על זה, יש כאלה אומרים, אתה צודק, אבוא, בוא נמסגר את זה, ומסגרת נגיד טענות של העצמת נשים, ולא נציג את זה, ויש לזה גם, נכון, אני גם פוגש פקידים בכירים במשרדי ממשלה, שבהחלט מבינים, אבל הם חייבים לפעול בתבונה, ובאמת כשאנחנו רואים את המעבר הדמוגרפי המרשים בקרב ציבור ערבי, אפשר באמת להצביע על מדיניות ציבורית שנתנה לנשים בציבור ערבי אופק מקצועי ואישי מעבר לעשיית ילדים, ותראו איזה תגובה מהירה יש לנו. אתם יודעים שבציבור הדרוזי בשנות ה-60 ו-70 הממוצע במשפחה היו 7 ילדים שיעור פריון כולל. היום זה 2.1, אירופאי לחלוטין. הנוצרים הישראלים 1.9, הם בכלל בלגיה או משהו כזה. כלומר, אני חושב שהציבור בארץ הוא חכם, והוא מגיב לתמריצים כלכליים כמו כל מישהו, וזה נכון וזה טוב.
יש פה איזו אמביוולנטיות, אתה מדבר על זה שהציבור בארץ צריך להבין, ואנחנו צריכים להבין, אבל באותה נשימה אני חושב, משתמע גם שחלק מהציבור בארץ צריך, כלומר, לציבורים השונים בארץ אין אותו שיעור ילודה, ובעצם אתה אומר, מדינת ישראל צריכה לגרום לחלק ספציפי מהאזרחים שלה, אני חושב שבעיקר אתה מדבר על החרדים, ללדת פחות.
האתגר הכי גדול שלי, שאני מסתובב בישראל ומציג את הנושא הזה, זה איך אני מונע תובנה הבסיסית פה, לא להפוך למין התרסה והגברת שנאה מול הציבור החרדי. הרי אנחנו יודעים שיש מספיק, ולא צריך להגביר את זה. אבל צריך להגיד גם את האמת. והאמת היא שהעוני המחפיר שאנחנו מוצאים בציבור החרדי, היא תוצאה מאותה מדיניות. אם אנחנו כולנו יכולים להגיד אחד מתוך 3 ילדים שחי מתחת לקו העוני, זה מין בושה קולקטיבית, זה סיסמה יפה, אבל אם אנחנו מתחילים לפתור את זה, מבינים שזאת תוצאה מאותה מדיניות שמעודדת אנשים לעשות הרבה ילדים בלי שום אפשרות לממן אותם. ואני חושב, אני כבר מדבר בצורה מאוד חופשית עם חרדים בגובה עיניים. אני מציג להם את העובדה ההלכתית, שבתלמוד יש ויכוח גדול בין בית הלל ובית שמי. כמה ילדים צריך לעשות כדי למלא את מצוות פור ורבו? שניים, שניהם הסכימו, אותם בתי מדרש לא מסכימו, כלום הסכימו. נכון, בית מדרש של בית הלל אומר בן ובת, ובית שמאי אומר שניים בנים, אבל בגדול שני ילדים זה מספיק. זאת ועוד, יש קולות בתלמוד שמדברים על זה שבתקופה של רב ואסון אקולוגיה בכלל אסור להביא ילדים. הרי אנחנו יודעים לפי החזל שנוח בתיבה לא התקרב לאשתו כי לא היה מקום, וזה משל למצבנו היום. ולכן אני חושב שאתה מדבר ברמה כזו, אנחנו בהחלט יכולים לא לסתכל על הציבור החרדי כעוין, שותף. הם הרי תקועים בפקקים בדיוק כמו כל אחד מאיתנו, הם מרגישים את הצפיפות הזאת יותר מכל אחד מאיתנו. לא מזמן נדרסו מסכנים באיזו לוויה בבני ברק, למוות, אוקיי? בגלל תנאי הצפיפות. ושם תהיה באמת הסבל הכי גדול בשנים הבאות. אז חייבים מתוך אכפתיות לערב אותם בשיח הזה ולגייס אותם.
ובציבור החילוני אתה חושב שכבר הפנימו, כלומר, שיעורי ילודה בציבור החילוני גם גבוה יותר מהממוצע בעולם?
הוא יותר גבוה, ובאמת, מי שלא יודע, השיעור הפריון בישראל הוא 3.1 ילדים למשפחה, אז בערך פי 2 מהממוצע ב-OECD. אני חושב שכן, אני אגיד לך למה, הציבור הישראלי, לעניות דעתי, הוא הציבור אולי הכי גמיש ופתוח, נימבל אומר באנגלית, שאני מכיר. דוגמה, כשאני עליתי ארץ לפני כ-30 שנה, ושירתתי בצבא, הייתי בגדוד בצנחנים, לא היה אף חייל שהעז באותם ימים לצאת מהארון. אני בטוח שאחוז ניכר מהחיילים, 15% לפי הסטטיסטיקה, היו גאים והיו הומוסקסואלים, אבל ברור שבאותה תקופה, הטבו נגד הדבר הזה, היה כל כך חזק שאנשים פחדו. ותראו איזה שינוי חברתי מדהים שחל ב10 שנים האחרונות, וזה גם כולל את הציבור הדתי, שאנשים מבינים שאלה יהיו באמת תפיסות עולם חשוכות, וברגע שציבור קם ואומר משהו ברור, אנחנו בעצם מתקדמים מבחינת החשיבה שלנו. וזאת דוגמה אחת, ואני חושב שזאת דוגמה אחרת. אם אנחנו, חבר'ה, הייתה תקופה שהיינו צריכים לעשות הרבה ילדים, עכשיו הנסיבות השתנו, יש לנו ציבור חכם ופתוח, והדור הצעיר קולט את זה.
היית עושה חוק? כי נניח בסין היה חוק הגבלת ילודה, שעכשיו הם ראו את המחיר שלו והם חוזרים בו. זה צריך להיות חוק, זה צריך להיות לפי תמריצים כלכליים.
א', אנחנו לא צריכים לאמץ את המדיניות הציבורית של סין. אני נסעתי לסין בקיץ שעבר, ולימדתי באוניברסיטת רנמן, אולי אוניברסיטה טובה ביותר בבייג'ין, כדי ללמוד את הסוגיה הזאת. ובפועל, הנסיגה בסין היא לא נסיגה. הם אומרים עכשיו, אל תעשו ילד אחד, תעשו שניים. הם לא אמרו שלושה. אני לא חושב שאנחנו מדינה שרוצה להגיד לאנשים כמה ילדים לעשות. אני לא מוכן לזה, אף פי שאני חושב שזה חשוב שאנשים יעשו שני ילדים. אני חושב שזה לטובת העתיד של כולנו. אבל אני לא חושב שחוק זאת הדרך. אבל יש דברים שכן חייבים לשנות בחקיקה. לדוגמה, האיסור המחפיר על הפלה לנשים נשואות מגיל 18 עד 40, אסור. נכון, יש 4 סייגים, אתה יכול להביא מכתב מרופא שיש לך עובר פגום, או אפשר להצהיר שזה יחסים מחוץ לנשואים, או אונס, כל מיני כאלה דברים. בושה. ב-121 שאנחנו מחייבים נשים לשקר, שמחצית ההפלות בארץ הן בלתי חוקיות, כי נשים לא רוצות לעבור את הדיה דולורוזה והבושה הזאת, אני חושב שזו דוגמה אחת, שמדיניות שבעצם נעשתה בתקופה של שנות ה-60, במטרה לעודד ילודה ולצמצם את היקף האמצעי מניעה, שאז זה בעצם הפלות. אנחנו היום חיים בעידן קצת יותר נאור, חייבים לעשות שינוי, בגדול שמה. אני כן הייתי אוכף חוקים בקשר לאפליה נגד נשים, אני חושב ברגע שנשים יש להם באמת הזדמנויות שוות, הם יכנסו לשוק העבודה, ואנחנו נראה תוצאות מבחינת ילודה. יש הרבה דברים שאפשר לעשות חוקים, שהם לא בכך קביעת מספר אופטימלי או מרבי. זה אני מתנגד בתוקף.
את כל התובנות האלה שהטרידו את אלון טל הרבה שנים, הוא ריכז לספר ששמו והארץ מלאה, ויצא לאור ב-2017. מאז הוא מסתובב בארץ, נפגש עם כל מי שמוכן לשמוע, מכל שבט ישראלי, כולל קבוצות שלא היינו מצפים שיהיו קשובות להגבלת הילודה, כמו חרדים.
אחת השאלות שעולות במפגשים האלה היא מה המשמעויות הכלכליות של אוכלוסייה קטנה יותר. למשל, איך מממנים את הוצאות הביטוח הלאומי כשיש יותר מבוגרים ופחות צעירים עובדים שמפרישים לביטוח לאומי מדי חודש?
א', אנחנו רואים תופעה ברוכה ונכונה בכל העולם, וזה בעצם עליית גיל הפרישה. אני לאחרונה מתעסק קצת עם יפן. יפן זה מקום מאוד מעניין, מכיוון שזה בניגוד לכל מדינות אירופה, היא באמת מצטמצמת, כי הם לא אוהבים מאגרים ומסתדרים. ומה שמסתבר שהרבה מאוד מההנחות הקלאסיות של כלכלה, שכלכלה בלי צמיחה דמוגרפית לא יכולה להצליח, היא פשוט לא נכון. השבוע באקונומיסט היה מאמר שער בנושא אבנומיקס, מה שקרה בחמש שנים האחרונות עם ראש ממשלת יפן אבא, ותראו איזה יופי של צמיחה כלכלית, וזה סך הכל התלג עלתה, אבל במקביל מספר תושבים הצטמצם, כלומר התלג לנפש באמת גדל, והגירעון התקציבי של הביטוח לאומי יפני לא עלה, בעצם מצטמצם. מדוע? בגלל גיל הפרישה, שהיום הם הבינו שמי שהולך לחיות עד גיל 100 הוא יכול לעבוד עד גיל 75, וברגע שאנחנו עושים את התיקון הזה, אז כל המערכת מתאזנת, במיוחד במדינת ישראל, מדינה שבה רוב הציבור עובד, עושה צבא ואחר כך טיוב, ועד שהוא נכנס לשוק העבודה הוא כבר בן או בת 30, איזה היגיון יש לצאת לפנסיה בגיל 35? אז אנחנו חייבים להתחיל לחשוב אחרת, כי לשמחתנו תוחלת החיים בארץ היא גבוהה, ואנחנו באמת נחיה פה הרבה, ולכן חייבים לחשוב קצת אחר, ובאמת יש כבר קולות בכיוון הזה, לא מספיק, אבל לדעתי זה הכרח וזה יקרה.
דיברת על מה צריך לעשות, היה ואנחנו לא עושים את זה, כלומר אם אנחנו ממשיכים בנתיב הנוכחי.
אני חושב שאנחנו יכולים לראות מצב של שתי מדינות, שני סוגי מדינות בעולם, ואנחנו צריכים להחליט מה יהיה. סוג אחד שמדינה לא מתעסקת, אם המדינה לא מתעסקת בנושא של ילודה, ונותן לאוכלוסייה לתפוח. אני מדבר על מדינות כמו ניגריה, שיש להם עוד מעט 400 מיליון אנשים, יותר מארצות הברית. טנזניה, 120 מיליון, יותר מגרמניה. אלה מקומות צפופים, מזוהמים, אגרסיביים, אלימים. ומה עושה בן אדם שם, שהוא בעל איזושהי תפיסת עולם, או נגיד קצת היגיון, הוא גולש על האינטרנט, הולך לקולנוע, ואומר, וואו, אני רוצה לחיות שמה. ואיפה זה שמה? שמה זה מאותן מדינות שכתוצאה מתהליך תרבותי חברתי, או לפעמים מדיניות ציבורית, יש יציבות. אפשרות באמת לשפר את הצדק החברתי. איפה שאפשר לבנות מערכות תחבורה שעובדות, שאתה לא מבזבז חצי מחייך בבקקים. מקומות שיש כמה פינות שקיטות נחמדות שאפשר להתקרב לטבע ולחשוב. מדינת ישראל הגיעה לשלב שהיא חייבת להחליט איזה מין מדינה היא רוצה להיות, מכיוון שהנזקים הסביבתיים ובוודאי החברתיים הם אינם ליניאריים. אנחנו רק עכשיו מתחילים לראות את התהליך של הקריסה. כלומר, למה אני משווה את המצב? בוא נגיד שאנחנו נוסעים לאט לאט, נגיד באיזה הביילון, ככה נוסעים לאט לאט, אבל הכל איכשהו בסדר. פתאום מסתיים איזה משחק כדורסל ביד אליהו, ועוד 3,000 כלי רכב נכנסים לכביש. אף אחד לא זז. המערכת קורסת. וזה בעצם התופעה שאנחנו רואים, למשל, קחו לדוגמה את הנושא של שטחים הפתוחים. עכשיו קיבלנו את הדוח שבמשך 20 שנה, מ-96, בעצם 1993 עד 2013, מדינת ישראל איבדה 10 קילומטר מרובע לשנה של שטחים פתוחים. זה המון, כי אנחנו מדינה קטנה, אבל בסדר, זה היה יציב. בשלוש שנים האחרונות, 20. מה קרה פה? ה-low-hanging fruit, ההזדמנויות לצופף, בעצם נוצלו. ועכשיו אנחנו חייבים לסחול עם הרצף האורבני לשטחים הפתוחים בצורה הרבה יותר קשה. משהו אנחנו יכולים להגיד ודאות, אם אנחנו נמשיך לגדול, לא יהיה פה טבע, אוקיי? מי שרוצה קצת לטייל, יצטרך לצאת לחוץ לארץ, מי שאין לו כסף, אולי יש יהיו כמה פינות עוד בנגב שאפשר להגיע להם בנסיעות ארוכות. אני חושב שבתי ספר שלנו לא ייתנו את התוצאה שאנחנו חייבים כדי להתחרות. אני חושב שבתי משפט שלנו יהיו מקומות שמחכים עוד ועוד ועוד לפסקי דין, ושופטים יהיו עוד יותר לחוצים, ואנחנו ממשיכים להיות סיינים בעסקות טיעון, כי השופט חייב לציב פסק דין, אז גם אם הוא שם או גם לא, תחתום ואנחנו נגיע להסדר. כל הירידה הזאת בשירותים ציבוריים תמשיך, רק שתהיה הרבה יותר גדול בגלל התופעה הזאת שהיא לא ליניארית, מגיעים לסף, ואז יש התמוטטות. אחרי שבאמת ציירת את התסריט, האימה הזאת, אני רוצה לומר לציבור שאפשר להיות אחרת. ישנן מדינות רבות שהחליטו ש... אתה יודע מה? באמת, אנחנו צריכים להתמקד באיכות ולא בכמות. אני מדבר מדינות כמו אפילו איראן. אחרי מלחמת עיראק-איראן, היו 7.5 ילדים למשפחה, כי אם האיראן התגויסה כדי לספק 20 מיליון חיילים לצבא. ואז בא אז רפזנג'אני, הכלכלן, ראש הממשלה אמר, זה יהיה פה אסון מבחינת ההבטלה. וקיבלו כמה פסקי הלכה מוסלמים, ובפועל יש להם עכשיו 1.9 ילדים. אחרי מדיניות ציבורית מאוד ברורה, שאחרי שני ילדים הם לא מספקים תמריצים כלכליים, ולא קופונים למזון וכו', ובעיקר, מאפשרות לנשים להתקדם שם. הנשים שם הם הרוב באוניברסיטה. אז נכון, יש להם בורקה וזה, אבל הן לא מוכנות לחזור אחורנית. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. באותן קהילות שתקרת הזכוכית היא נמוכה, בואו נפתח להם, כי אני לא חושב שהאישה החילונית צריכה, אנחנו צריכים להתנהג אליהם אחרת כנראה מבחינת התרדות. אבל אני חושב שמבחינת אופק מקצועי לרוב יש אופקים, אבל ישנן קהילות, בעיקר הקהילה הבדואית וקהילה החרדית, שהיום אין פשוט שוויון בין המינים, ואנחנו חייבים לשנות את זה. ואני חושב שזה יהיה חלק ניכר, ונחיה אם ככה בחברה שהיא גם שוויונית יותר, גם נקייה ובריאה יותר, ואני חושב גם היא תהיה חברה, מה שנקרא, של בת קיימה, שהילדים שלנו יוכלו ליהנות מאותה איכות חיים שגם אנחנו נהנה ממנו היום.
בתור אבא לשלוש בנות, היית מוותר על אחת מהן בדיעבד, או בתור סבא פוטנציאלי בעשור, שניים הקרובים, היית מוכן לוותר על חלק מהנכדים שלך?
אז אני מוכן שכל בת שלי תעשה שני ילדים, ואני חושב שזה באמת מספר הקסם. הילדה השלישית שלי זוהי, כל פעם שאני נשאל שאלה, היא מסתכלת עליי וזה, וברור שאני קם בבוקר ושמח כי יש לי אותה, אבל זה לא שאלה, ברור שהיום בדיעבד, ברור שהייתי מאמץ ילד, אני חושב שהמשפחה עם שלושה ילדים זה נחמד, מי שיכול לעמוד בבעלויות. אבל תשקלו גם שבאותם ימים שהיא נולדה, היו 5 מיליון אנשים בארץ. אנחנו כמעט הכפלנו את האוכלוסייה מאז, והיום עם המודעות שיש לי ודאי לא הייתי עושה את זה, והייתה תקופה אחרת, כפי שאמרתי, שאולי היה הגיוני אז לעשות יותר ילדים. אנחנו עברנו לתקופה אחרת לגמרי.
פרופסור אלון טל, תודה רבה.
תודה לכם.
עד כאן הכמוסה, השבוע עם פרופסור אלון טל. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי מכלכליסט.
תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה, למור סוויסה מכלכליסט על הליווי המקצועי ולאמיר זיו, העורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.